אז זה יכול להיות התרחיש הטרגי ביותר שיכול לקרות לכל אחד מאיתנו, ולשנות את חיינו לעד. ותחשבו על זה. דברים לפעמים קורים בלי שנתכנן אותם, בלי שנתכונן אליהם, ואנחנו אפילו לא מודעים למחיר הכבד שאנחנו משלמים עליהם. וזה קרה באוגוסט האחרון, באוגוסט בשנת 91, שבו נהרג קובי פוליקר, חייל בגבעתי, אחיינו של הזמר יהודה פוליקר, לאחר שחברו אלון פייגט השליך לעברו בטעות קסדה במהלך ויכוח ביניהם. אתם יודעים, טעויות של רגע אחד שנעשו בתום לב והרסו חיים שלמים. וכל אחד חווה כזה רגע שבו כמעט יכול היה לגרום לאסון. אבל יש גם כאלה שעבורם הרגע הזה לא תמיד מסתכם בכמעט. אז מה קורה לאדם שאחראי למותו של אדם אחר, וכיצד חיים עם הידיעה הזאת שלקחתם חיים של מישהו, ואם הסליחה הזאת יכולה לעזור פה? אז איך ממשיכים הלאה? זה סיפור באמת של אלון פייג שפה מתארח פה היום, על חיים בצל של כאב גדול. וזו התוכנית היום.
היי, אני חדי חזן, ואחרי שבעשור האחרון חקרתי מכיוונים רבים את נושא הסליחה, אני יכולה לספר לכם שאפשר לחיות טוב יותר. כן, אפשר. אפשר לסלוח לעצמנו, לשחרר כעסים, ולהפסיק להתעקע בניוטרל על החיים שלנו. ועל זו התוכנית, סליחה יומיומית. בכל פעם, אדבר על נושא אחר מהחיים, לפעמים גם עם דמות, עם סיפור שעומד מאחוריה, כדי לתת לכם להכיר ולצמוח לדרך חדשה. אתם יודעים, דרך שבסוף סוף אפשר להשאיר את משקי העבר מאחור, ולהיות אנשים חופשיים יותר. אז בואו נתחיל.
אז אני רוצה ככה באמת, רק ככה שמי שמקשיב לנו, מה קרה באותו יום שבעצם הפך את החיים, אתה יודע, למה שהיה לפני, למה שקורה אחרי. אתה יודע, מין כזה אירוע, אירוע מטלטל שבעצם משנה את החיים שלנו.
בוא נגיד ככה שזה לא השאלה שהייתי מעדיף להתחיל את זה בטוח, אבל אני יכול להגיד לך על כל האווירה הקודמת של דברים שקרו, פלוגה, גבעתי, עזה, תקופה קשה, זה היה קצת אחרי מלחמת המפרץ, זה סוג של אינטיפאדה כזאת, ולחץ שחייל במסלול, שנה בצבא. ותוך אווירה של פלוגת חיר, אני כאילו העברתי את השירות שלי, שכגברים מלאי מרץ, טוסטרון ועצבים וכל הדברים, לפעמים כל מיני דברים עוברים בהם, כמו אפשר לקרוא לזה דחקות אחד על השני, תמיד יש את החזק יותר, את החלש יותר, את זה שהיום צוחקים עליו, מחר צוחקים על מישהו אחר, וככה זה אווירה כזאת של... של יש אומנם את העיתולים, אבל לפעמים המקומות האלה ככה נכנסים לדברים שהם קצת מעבר לעיתולים, כמו שמישהו נגיד מנקה נשק ופתאום לקראת מסדר, מי שהיה בצבא מבין מה זה החשיבות של זה לחייל במסלול, ושופכים לך רגע נשק, חול רגע לפני זה, למה? כי יודעים שאתה לא תגיד כלום ודברים כאלה. אז הייתה אווירה כזאת של... לא היה צריך לקרות הרבה בשביל שמשהו יתפוצץ שם.
הרבה לחץ, הרבה סטרס, הרבה התמודדות כאילו אחרת מחיי היום-יום
שלנו. כן, מצאתי את עצמי, בוא נגיד ככה, בתור החייל הזה ששפכו עליו את החול של הנשק, או כל מיני דברים כאלה שגרמו לי להכניס דברים לבטן.
לבלוע ולבלוע ולבלוע.
למה לבלוע? למה לבלוק? כי כמובן, אתה לא הולך למפקד, אומר לו, קרה ככה, אתה הולך למפקד, ואתה גם לא... ויותר מזה, זה לא שאתה הולך למפקד, אני לא תגיד לבן אדם, תשמע, זה לא... איכשהו מחליקים את זה, יאללה, צוחקים איתך, צוחקים ביחד, וזה עובר, ומחר מישהו אחר קבל את החלטה, ואז חוזר אליך עוד פעם.
כאילו התנהלות אחרת לגמרי מהחיים האמיתיים בעצם.
אגב, אני לא בטוח שזה לא קורה במקומות אמיתיים, ששם יש אקסטרה לחץ. אני חושב שבבית ספר תמיד יש את התלמיד הזה ואת התלמיד הזה, ובכל מיני מקומות יש את התפקידים הקלאסיים בכל מקום.
כן.
האלמנט של הלחץ שם, בתוך יחידה לוחמת, בתוך מלחמה, בתוך... זה לא הוסיף הרבה. עכשיו, תראה, מה קורה לבלון ש... מה קורה למשהו שנכנס אליו ונכנס 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 ונכנס? חייב לצאת מאיפשהו. אז אמרתי לך, זו שאלה ענקית, זה לא הייתי מתחיל מזה, זה... מה קרה באותו יום? הסיכה שבו בלון.
כן. זאת אומרת, עוד אבן שהייתה בעצם במגדל, ופתאום, לא משנה ממה, זה התנפץ.
כן.
מה עושים באותו רגע?
לאותו רגע, זה לא בדיוק אותו רגע, אבל זה מעניין. כי זה רגע מתמשך, כי הוא קיבל מכה בראש, מקסדה, ו... ולקח זמן שלא פינו אותו ל... ל... לאוהל, זה היה בתוך אז, אז פינו אותו לאוהל של החובש הגדודי, והחובש הגדודי אמר, אוקיי, הוא קיבל מכה בראש, לך לאוהל, תנוח, והוא נח באוהל, והתחיל להקיא, ועברו שעות ארוכות, ואני הייתי בלחץ, יצאתי החוצה שם, עכשיו לדבר איזה מפקד שהרגיע אותי, כי הרגשתי את המכה חזקה, כאילו, יותר ממש, לא תכננתי את זה. בקיצור, מה שנוצרנו כל הסיפור זה שלושה ימים אחרי זה הוא נפטר בבית חולים. ואני בזמן הזה לקחו אותי למחרת, כבר הבינו שהוא
במצב
לא טוב, אז לקחו אותי כבר למעצר באוגדה בעזה, ומהאוגדה לעזה הביאו אותי לכלא 4, והייתי במעצר בכלא 4, ואחרי זה יומיים בשיעותי בכלא 4 במעצר, קוראים לי ללשכה של הכלא, של מנהל הכלא, ואני עולה ללשכה, ושם אני רואה את אבי, וחבר שלו טוב, שהוא יודע שהוא עורך דין, וכבר האווירה בחוץ של העיתונים, פצוע קשה, וזה חייל פצע חייל בגבעתי, וכל האווירה...
גם הייתה הרבה התעסקות, כי זה באמת ממשפחת פוליקר, אז בכלל הנושא הזה ככה עלה לדיון תקשורתי רחב.
כן, כן. דווקא זה החלק הכי פחות מעניין אותי בסיפור הזה, כאילו...
לא, אתה אומר שהתקשורת הייתה, והתחילו כבר, היה לחץ באמת לסקר את, את האירוע.
כן. מה שקרה באותו רגע, בית חולים, התחילו לדבר איתי, כאילו, בליד כזה, ותשמע, הוא במצב קשה, אתה יודע, יכול להיות שהוא לא ישרוד, כן ישרוד, ואני זוכר את הרגע הזה, וזה הרגע, שאני דברת על רגע, שמה זה הרגע. שאני שואל את אבא שלי, הוא נפטר, נכון? הוא עושה לי עם העיניים כן, כי אני הבנתי שהם חרטטים אותי מסביב, הבנתי שזה הסיפור, ובאותו רגע זה, סוג של... של קסם, סוג של התגלות, סוג של לא יודע מה, זה כמו לעמוד על קצה צוק ולהבין שמצד אחד יש לך את כל הכאב וכל הסבל וכל ה... ראיתי כבר פסיכיאטרים ועניינים ולא יודע מה.
לא, אתה מדבר על ילד בן 19,
ילד בן 19, אתה רואה את זה ברגע.
ילד בן 19 מסוגל להבין את הדברים האלה? זה ילד.
כן, 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 אני ראיתי על קצה הצוק, ראיתי מצד אחד את כל... את כל הדברים, לא, הכל, ראיתי כמה זה בעצם כאילו מסלול וזה, מצד שני, עברה לי המחשבה, לא עשיתי שום דבר בכוונה, לא התכוונתי בטח לתוצאות כאלה, לא משנה מה, אני לא רוצה להגיד ברדיו מילים לא יפות, אבל על כולם, אני איתן בדעתי, אני לא עשיתי שום דבר בכוונה, וזה היה מבחינתי רגע מכונן, כי זה... התגלות, זה פתאום אתה מרגיש כוח, אתה הרגשתי, לא הולך אחורה, אין אחורה, לא הולך לתאום, לא הולך לתאום הזה.
זה מעניין, כי אתה יודע, זה מקומות שתופסים אותנו בחיים הרבה פעמים, שיש משהו שפתאום מטלטל ברמות, אתה יודע, אם חלילה אנשים באמת מאבדים אדם יקר, או עושים דבר כזה או אחר, וסיפרתי לך קודם באמת, שאתמול לי באופן אישי, אני חוויתי איזה מקרה ככה ש... שהלכתי הביתה, ובדרך הביתה מישהי פתאום עשתה ריברס במעבר חצייה, וכמעט דרסה אותי. הכמעט הזה, הטעות הזאת שהיא לא הסתכלה, כי ראתה פתאום חנייה ועשתה ריברס במעבר חצייה, ואני אומרת, הטעויות האלה שאנחנו לא שמים לב אליהם ביום יום, וחלק עוברות חלק, ואז אנחנו בכלל אפילו לא שמים אליהם את הדעת, וחלק לא עוברות חלק, ואז בעצם אומרים, אוקיי, מה אני עושה בנקודה הזאת? אני יכול לצלול לתאום הזאת, ופשוט... להפסיק לחיות, או לחיות מת, כמו שאומרים, או כל דבר אחר, או להחליט מה אני עושה עכשיו מפה ועלה, עם המקרה הזה, עם התוצאה הזאת, ועם החיים שלך.
כן, אז אני רוצה שצריכתי לראות את החלק האופטימי שבעניין, זה לא אומר שזה מפה הכל נהיה ורוד ואופטימי. זה לא אומר שאני לא בלופ אחורה קדימה כל הזמן.
כן, זה גם לא אומר שלא כאב, זה לא אומר שלא לקחת אחריות, זה לא אומר שלא היה לך קשה.
אבל מה שכן זה אומר... שזה כנראה מהבית, כאילו, יש לי משפחה כזאת שיהיה בסדר. קרה משהו ישר, יהיה בסדר, יהיה בסדר. זה הושרש כנראה ממש עמוק. יש לזה גם את החסרונות של היהיה בסדר הזה, כי אני חושב שכל הנושא הזה של, דיברנו על זה קודם, כל הנושא הזה של היהיה בסדר, הוא בעצם גורם לנו לא לשחרר את הרגשות. לא להגיד, רגע, שנייה, זה לא בסדר עכשיו. כאילו, הדוגמה, למשל, דוגמה שילד קטן שנופל, כאילו, ושאר הגננת, ההורים, כולם, הכל בסדר, יהיה בסדר, עד החתונה זה יעבור, לא קרה שום דבר, הכל בסדר. זה בעיניי השורש של הסיפור, של ה...
יש בזה נאיביות כזאת, היה בסדר, אז מצד שני באמת, כמו שאתה אומר, מגונן ולא מגונן.
אז זהו, אז היה בסדר, אז אתה לא נותן לילד עצמו לבכות, תבכה קצת, תגיד לי, היה אבא כואב לי, סבבה, תגיד לי, כאילו. כי זה חלק בתהליך, שהם לא עובדים עליו, אחרי זה, כאילו, שלא עוברים אותה שלב הזה של להביע את הרגש האמיתי, אז הוא נשאר בפנים.
ואם אנחנו חוזרים לאותו מקרה, ואם היה לך אפשרות להביע את הרגש האמיתי, מה היית עושה אחרת?
ואני שואלת... באותה סיטואציה, באותה
כן,
תקופה?
עכשיו אני שואלת את זה כי, אתה יודע, מי שמאזין לנו ומי ששומע אותנו, אנחנו מדברים פה על רגע של כעס, של זעם, של עצבים, של התגרות, של מריבה, של ויכוח. אני אומרת, כל מה שאני אומרת עכשיו זה, זה, זה תופעות וסיטואציות שכולנו חווים אותן ביום-יום שלנו, בעוצמות כאלה ואחרות. ומה עושים?
יש לי לחדש פה משהו לצופים, מי שלא יודע, או כן יודע, או המאזינים. כולם יגידו, סופרים עד 10.
דיברנו על זה קודם. כן.
לספור עד 10, זה הדרך...
ולא להגיב על אוטומט, כן.
לספור עד 10, זה לא. זה לא שזה לא, כאילו, זה לא עובד.
אני חלוקה איתך בנושא הזה, כי זה לא לספור, זה לא מוחלט, כאילו. כן, אוקיי.
שאתה עצבני, אתה לא יכול לספור עד 10. שילד בבית ספר, כאילו מישהו חוטף לו את הכדור בכדורגל ונותן לו איזה קטנה ככה ומפיל אותו על הרצפה ויורד לו דם, הוא לא יספור עד 10, ילד הזה.
אז מה אתה מציע לעשות במקרה כזה?
זה לא עניין מקרה, זה עניין של, בעצם זה הסיבה שאני פה ומדבר על הסיפור הזה, כמה שאני לא אוהב לדבר עליו בפרהסיה וכל הדברים האלה. אני חושב שאבל אם יש מסר כן בדברים, זה המסר ש... במשך שנים שמדחיקים דברים בבטן, הם נשארים בבטן. שאומרים למישהו יהיה בסדר, ואז הם מודדים אותו להדחיק את הדברים.
לא להתמודד איתם.
לא להתמודד עם הדברים, או להתמודד בהחלקה, בהשטחה. תראה, זה לא שחור לבן. וכשאנחנו לא מודעים לרגשות שלנו, אנחנו מחליקים את הרגשות שלנו, אנחנו מגיעים לאזורים שהם אזורים, לא האזורים של המודעות הגבוהה שלנו, אני קורא לזה. ושאנחנו כן מודעים לרגשות, כאילו ברמה של מודע לרגשות זה להסתכל לעצמך בכל רגע נתון ולהגיד רגע איך אני מרגיש עכשיו. אוקיי, עכשיו למשל אני יכול להגיד לך איך אני מרגיש עכשיו, אני מרגיש...
איך אתה מרגיש עכשיו?
עכשיו אני יכול להגיד לך, קודם כל שאני מתרגש מכל הסיטואציה, כי לדבר לרדיו וכל הדברים האלה עם הביישנות שלי, הטבעית שבאתי איתה וגדלתי איתה, זה לא משהו קל. אבל אני גם מצד שני מרגיש את האומץ. אני מרגיש כמה אמיץ זה בשביל בחילתי לבוא להגיד פה את הדברים האלה למי שישמע ומי שישכיל להקשיב ולהבין שיש פה משהו להגיד. יש פה מסר.
שבעצם מה שאתה אומר זה לא לשמור בבטן, לא לטוטה, מתחת לשטיח. זאת אומרת, להגיד את הדברים באותו רגע לבן אדם, להגיד לו מה אנחנו מרגישים. זאת אומרת, ליצור...
תלך מקרה קלאסי, סבבה? נוער, בני נוער. הייתי חייל דאז, די קרוב לבני נוער, זה לאנרגיות האלה, יכול להיות אנשים מ-40 ו-50, אפילו שזה גם יכול להיות רלוונטי לכולם, ברור. חוזר מבית ספר, נער, בן 17. אוקיי? חוזר עם התיק, יום חם, עצבים, זה לקח לו את הסנדוויץ', ג'ן נפל לו פה שם. מגיע הביתה, מה הוא רואה? נגיד את אחותו הקטנה. תעשה לי, תביא לי, תדליק לי את זה. מה הדבר הראשון שהוא עושה? לרוב.
תעזבי אותי, לא בא לי, אני מתחיל להתעצבן ולדבר
אם זה לא יפה. אם זה לא כפה, זה בטוח איזה כללה עסיסית ופילים. זה מקרים יומיומיים, אני שומע, אני עובד עם תלמידים ורואה, אני יום שומע את המקרים האלה. עכשיו, לבוא להגיד לאותו ילד, תספור עד 10, זה בדיחה. הוא לא יספור עד 10. אבל אם אותו ילד יהיה מודע, ובסביבה התומכת שמסביבו ילמדו אותו וידברו בצורה של רגשות, כמו לבוא ולהגיד לאותה אחות מעצבנת וקטנה, אני עכשיו, מה זה עצבני? אני מסוגל לשבור את כל הבית. עדיף לך לא לדבר איתי בשעה הקרובה.
אתה יודע...
זה עדיף מאשר לספור עד 10, את מסכימה איתי?
לא במדויק. אני גם אסביר לך למה, כי... למעשה, מה שאתה אומר, קודם כל, אני לא חושבת שזה נוגד אחד השני, אוקיי? אני חושבת שגם מה שאתה אומר, בואו תדברו על הרגשות ותגידו מה אתם מרגישים כדי שהבן אדם האחר אין לו אפשרות להיכנס למוח שלכם, אין לו שום מפתח סודי, והוא באמת לא מבין מה קורה שם, מה עובר עליך. אני חושבת שזה סוג של דרך שלך להתמודד גם עם הרגשות האלה, עם הכעס הזה. בעצם לנהל אותו, לנתב את העוצמות שלו, לא להחזיק אותו פנימה, כאילו, בתוך הבטן שלך. עכשיו, אם אתה מדבר על זה, אז בעצם הוא טיפה, אתה יודע, אם היה בעוצמה מטורפת, אתה יודע, תדמיין שעכשיו אתה ברדיו ואתה מפעיל את הווליום על ווליום 10, אתה בא הביתה, כולך עצבני, ובאמת אחותך הקטנה באה ואומרת לך דבר כזה, אתה עוד שנייה מתהפך עליה. אבל אם אתה תדבר על זה, אז תצליח טיפה להפחית את העוצמה הזאת של הכעס. לא הרבה, אבל במשהו. עכשיו, זה עניין של תרגול, אלון. אתה לא קם בבוקר ומצליח לדבר על הרגשות, וגם לספור עד 10 זה עניין של תרגול. לבוא ולהגיד, רגע, אני לא מגיב ישר לסיטואציה. שנייה, דקה. תשמע מוזיקה, תצא מהחדר. זה גם סוג של איך אתה מתמודד עם הרגשות האלה.
אבל האוטומציה, אנחנו לא נזירים את הבטים, שישים כל בוקר שעה וחצי, עושים מדיטציה, ואז כל היום...
לא, אני לא מדבר דווקא על זה, אני מדברת על דברים אחרים מאוד מאוד פרקטיים.
לא, אני מדבר על פרקטיקה, על הספור, על דסר, בכל הדברים האלה. אני מניסיון אומר לך את זה, כאילו, זה יכול לעבוד ויכול לא לעבוד, וזה לא הוויכוח.
אז מניסיון על איזה עובד.
כן, לא, בסדר, סבבה. מה שאני בא להגיד זה, שהתרגול הוא, הוא לא יאמין לספור עד 10 או זה, ברגע שאתה עובד על אוטומטי, והאוטומטי שלך כבר הפך להיות אוטומטי של, נעלבתי, למה נעלבת אותי?
כן. אני חושבת ש...
זה תגובה יותר מרגע, עד 10, אני אספור עד 10 ואז אני אלך ואני לא אציק לו. החפת לי, נעלבת אותי. אתה יודע שזה, מה זה מעליף?
אבל אתה יודע, גם חשוב, כשאתה סופר עד 10, אתה בעצם חושב מה אתה הולך להגיד. מה המילים שאתה הולך להוציא מהפה. ויש לזה חשיבות, כי הכוח של המילים פה כל כך משמעותי. אם אתה בא ומקלל מישהו ומקטין מישהו, כי אתה רוצה להגיד לו מה אתה מרגיש, אתה יכול להגיד את זה גם בדרך אחרת. אבל אני חושבת שהשורה התחתונה של מה ששנינו אומרים פה, זה תדברו, תגידו, תבטאו את עצמכם. ואני כאן רוצה לקשר את זה למה שאתה עברת, כי אתה בעצם, אתה אומר, לימדו אותי תמיד שהכל יהיה בסדר, לא לדבר על זה, הכל יסתדר בפני עצמו, מין איזה...
מן אללה.
כן, אני אומרת, זה סוג של נאיביות כזאת. עכשיו, זה בעצם גם יכול להיות אפשר לך להתמודד בצורה כזו או אחרת עם כל מה שקרה, גם בתור נער בן 19, וגם כמה שאתה חווית באמת.
עליה וקוץ בה.
לגמרי, תמיד, אתה יודע, זה ככה חיינו, זה מוזניים, לפה ולפה, לכל דבר יש מחיר.
לא, נכון שבשנים הראשונות, באמת ההתמודדות שלי זה הייתה איזה סוג של איזה, אני שם לזה, והלכתי...
כי למה?
כי זה חומה שבניתי, וחומה של פסאדה, של...
כי מצד אחד גם אתה באת ואמרת, או שבדיעבד הרגשת שבעצם ברגע שזה קרה, גם משהו מת אצלך בפנים,
כן, נבנה משהו אחר, מה שנבנה זה פסאדה, מה שנבנה זה הלכתי למתיק קולנוע. סיבות אחרי זה אפשר לחבר ולצפור את זה.
כן, ברור, לגמרי.
לא ניכנס לכרגע, אבל... ומה שעניין אותי זה בחורות ובירות ואופנועים.
זאת אומרת, לברוח בעצם מכל הסיפור הזה.
ואופנועים ומסיבות ו... וואי, איך אתה בכלל, אנשים מסתכלים עליי, איך אתה בכלל יכול לשתות ולצחוק וליהנות?
ומה אמרת לאנשים כאלה ששאלו אותך כזה דבר?
הם תפסו אותי במצב... לרוב תפסו אותי במצב של... אהלן עושה, אהלן, תבואו, תצטרפו. אבל איפה זה בא, למה זה עליה וקוץ בה? שנים אחר כך, כאילו, בטח מעל גיל 30, פתאום התחלתי להגיד, שמה, החיים שלי לא זורמים כמו שאני רוצה.
אוקיי.
זה הכל בעצם כאילו דמיון על דמיון, כאילו,
אתה סוחף פה משהו שאתה יודע, שהוא מקשה על דברים אחרים, להתקדם.
נכון, ואז בגיל 30 וקצת ככה הסכמתי, הלכתי פעם ראשונה לפסיכולוג. לטיפול פסיכולוגי, בעצם הייתי איזו תקופה של כמה חודשים, אני צריך לטפל, ואני חושב שזו פעם ראשונה שהבנתי שאני יכול רגע לעצור ולהסתכל רגע על הדברים מאחורה, כאילו לא לברוח, כאילו רגע, שנייה...
להתעמת עם זה, כן.
בוא, תחזור אחורה, תסתכל כאילו על הדברים, למה התנהגת כמו שהתנהגת, והבנתי למה שהתנהגתי, הבנתי שאמרתי, אני חזק ואני פה ואני שם, וכלום לא אפגע בכל הדברים, אלא אמרתי את זה, כי הייתי חייב לברוח.
גם לא הכרת, כמו שאתה אומר, דרך אחרת. להתמודד עם זה.
גם לא כך דרך... אבל זה היה מנגנון הגנה. מנגנון שרידה. עכשיו, השנים של אחר כך באו לפרק את המנגנון הזה.
אוקיי.
Okay. לבנות משהו חדש, בגיל 30 ומשהו, שהוא לא זה ולא זה, הוא מורכב קצת מזה וקצת מ... קצת מ... בגלל זה זה לא... בגלל זה זה לא שיטה, זה לא שאני אגיד לך, כאילו, פתאום תחשוב ככה, תחשוב חזק, תהיה חזק.
כן, אבל אתה יודע, מה שאתה אומר למעשה יש לו מחיר מאוד מאוד, אני אומרת, מאוד עוצמתי בחיים, כי... היה לך לפני כמה שנים פגישה עם אמא של קובי פולקר, עם רחלי, ויש גם את הסרט, הרגתי בטעות, ושם באמת אתה גם אומר, או היא אומרת למעשה, שמה שמאוד הפריע לה, שבעצם כל השנים לא באת וביקשת סליחה. וזה מאוד מתקשר למה שאתה אומר פה, כי בעצם בניתי חומה כזאת, אמרתי, הכל יהיה בסדר, אני ממשיך, אני בעצם הרגתי בטעות, אתם לא יכולים להשאים אותי, כאילו לא עשיתי את זה בכוונה.
נכון.
אז למעשה, היא ראתה את זה במקום אחר, שאיך אתה בכלל מעיז להתקדם בחיים, ולהתחתן, וילדות, וכו' וכו', וללכת ללמוד, והיא לא הבינה בעצם, או אחרים לא הבינו, מה הצד שלך, כי אתה יודע, גם אנחנו כחברה, קל לנו מאוד תמיד להזדהות עם האנשים הפגועים, ולא הפוגעים, ולא לראות בעצם את הצד השני, מה גרם, ואיך זה גרם, ומה בעצם הם גם מתמודדים, וזה לא רלוונטי אם מוצדק או לא מוצדק, זה בכלל לא מדובר פה על גזר הדין, על כל דבר שאנחנו עושים, הוא בא בעקבות משהו, בעקבות איזה טריגר מסוים.
כן.
אנחנו לא אנשים רעים במהות שלנו, אנחנו מונעים מכל מיני דברים שגורמים לנו להתמודד עם כל מיני סיטואציות כאלה ואחרות. ובעצם היא לא הבינה איך זה שלא באת כל השנים האלה להגיד לי סליחה.
זה שהיא לא הבינה, אני יודע שהיא לא הבינה את זה. מה את שואלת אותי פה בזה?
אז איך פתאום, מה פתאום המהפך? כאילו, איך פתאום הבנת שכאילו, אוקיי, פה לוקחים אחריות ומתחילים להתמודד עם זה?
שפנו אליי, זה התחיל קודם האחריות, אבל שפנו אליי מהערוץ 2 ורצו לעשות את הסרט, אז פנו אליי בכלל חברת הפקות אחרת, הם פנו אליי בצורה מאוד... חיפשו אותי דרך חברים, שחברים, אני באזור...
לסרט של שרון קידון, מה שהם...
לפני, כן.
אוקיי.
רצו לעשות איזה סרט בטלוויזיה, אוקיי? איזה חברת הפקות אחרת, רצתה לעשות סרט, והשם שלי עלה, והגיעו אליי, מקורב של מקורב של מקורב, והגיעו אליי ודיברו אותי, ואמרו, אנחנו גם... אפילו נשאר לך כסף שתשתתף בתוכנית, וכל מיני דברים, ואני נורא הסתייגתי מהעניין הזה, לא רוצה טלוויזיה, מה אני צריך? אני בתוך השקט שלי, אף אחד לא... מי שמכיר, מכיר, חברים יודעים, בנות זוג יודעות, ידעו תמיד, אבל כאילו לא בקטע של ללכת ולשים את עצמי בחוץ ככה. והתחלתי לדבר איתם, ולא משהו לא נראה לי בחברת הפקה, נפנפתי איתם. וזה כמה שבועות אחרי זה התקשר אליי, מחברה אחרת התקשרו אליי, לא יודע איך זה פתאום, שנזכרו בי כולם איזה 20 שנה אחר כך. דבר ראשון ששאלתי אותו, תגיד לי, רחלי, אמא של קובי, היא בעניין, דיברו אותי על בוס תוכנית, נפגיש אותם, גם החברה הקודמת. אמרו לי, אמר לי, אני דיברתי איתה, יש לגמרי בעניין. ברגע שהבנתי שיש פתח לתקשורת, והיא כנראה אותו דבר, שיש פתח לתקשורת, זה כבר החששות, כן טלוויזיה, לא טלוויזיה, כן פדיחה, לא פדיחה. זה היה התמודדות אחרת, אבל כאילו שעברתי את ה... זה היה התמודדות הפחות גדולה, כי באמת מצאתי את עצמי בהזדמנות לשבת בארבע עיניים עם בן אדם שאני חייב לו דין וחשבון, כאילו מה היה שם לפחות. מה שהיא שאלה אותי, רואים בסרט, גם הדבר הראשון שהיא שואלת אותי, זה תספר לי מה היה.
כן, היא רצה לשמוע את זה.
אני רוצה לשמוע את זה ממך, תספר לי מה היה. אני רוצה לשמוע בקול שלי שלא הרגתי אותו בכוונה.
אלון, היית מסוגל ליזום בעצמך כזה מפגש? כי בעצם זה,
כן.
אתה יודע,
כן,
מה שאתה
כן,
אומר,
כן.
פנו אליי ובעצם נתנו לי את ההזדמנות הזאת.
כן, כן.
חיכית על ההזדמנות
כן,
הזאת?
כן, 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 חיכיתי בוודאי כמה שנים קודם, אני הייתי, בגלל שאני ככה, בתחום של כולנו עושים סרטים, סטודנטים לקולנוע וכל הדברים האלה, אז אחרי אפילו, אז זו ידידה טובה שלי, שהייתה דעה, אז חברה טובה, חשבנו, הייתה לימים תחקירנית בעובדה אצלך הזה. אז דיברנו על זה שבוא נעשה סרט ביחד, שכאילו אנחנו נפיק את הסרט.
זאת אומרת, אתה וסרט ביחד?
כאילו שנעשה את זה עצמאי, שאני אפיק, כאילו...
אוקיי.
שאני אפיק את הסרט, כאילו... והיה מחשבה, וגייסנו עוד חבר שהוא מפיק, ודיברנו וזה, ואז אני פחדתי פתאום נורא, קיבלתי פיק ברכיים, כי הבנתי, זה לא נכון יהיה שאני איזום את הסרט הזה. זה לא יהיה נכון. אני עצרתי את הסיפור הזה, כבר היה לי, תקשיבי, היה לי את המספר של רחל פוליקר, כאילו, היא כבר, את החברה התחקירנית, הביאה לי כבר פתק עם הטלפון שלה, כך קשר לדבר איתה, כאילו, בוא, או, סליחה, אמרה, אתה רוצה שאני אתקשר לדבר איתה כבר.
היא ידעה שאתה עומד להתקשר אליה?
לא בסרט, אני בטח כמה שנים קודם, זה עשר שנים קודם היה, זה היה עשר שנים קודם, זה היה בשנות ה... היינו לקראת 30 אולי.
הבנתי, אוקיי.
כלומר, זה היה שם מתוך מקום של אני רציתי לעשות לבד, אבל הבנתי שזה היה גדול עליי. הגדול עליי מבחינת המודדות הרגשית, וזה עוד נכנס לקופסה שלו.
כן, נשאר במקום הבטוח כביכול.
הבטוח כביכול, כן.
כביכול, כן. ומה השיחה הזאת עשתה לך? מה המפגש עשה לך? נפגשת, אתה יודע, עם אימא של חבר שנהרג
למעשה. אני התפרקתי שם. אני התפרקתי, אני חושב שפעם ראשונה שרשיתי לעצמי להתפרק.
אתה אמרת שלא בכית מאז בעצם, זו פעם ראשונה שבכית מאז אותו מקרה. כן. שבעצם פתאום, כמו שאתה אומר, כל מה שהיה מודחק, פתאום מתחיל לצוף.
זה מדהים, כי בעצם לא היה לי את היכולת להתאבל אפילו על מישהו שהכרתי. לא היה לי את הזכות, כאילו, להתאבל על מישהו שהכרתי, כי אפילו שהייתי בקבר פעם אחת שלו, אבל שאף אחד לא היה שם, אבל לא באמת הייתה לי את ה...
כי למה? למה לא הייתה לך את הזכות?
כי אני בהתגוננות מול המשפחה שם, אני בהתגוננות, אני כמובן במצב...
כי הרבה חיצים ואתה רק עודף את הדברים.
אתה רק במצב עדיפה, וגם שזה היה הרבה שנים, זה עדיין כאילו נשאר state of mind כזה, של עדיפות, והתפרקתי שם, ובכיתי 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 ובכיתי, בעצם כנראה השתחררו את זה
מלא. כן, הכל משתחרר, הכל, אתה יודע, זה פתאום הכל עולה.
התחלתי להביא פתאום את הבנות שבוכות כל הזמן, כאילו, סליחה על הסטיגמטיות של העניין.
אז בוא נגלה לך, סוד גם גברים בוכים.
בלילה.
לא רק בלילה.
ולא, אני באמת, לא חשבתי לעצמי מעולם, אני חושב, להשתחרר, גם כשהייתי ילד קטן בטח, להשתחרר, פשוט להשתחרר הכל, וזה היה סי אותנטי, אני לא הצלחתי. עד שעה לפני הפגישה, עדיין שאלו אותי, אמרו לי, אתה הולך להגיד סליחה או לא הולך? במאי, אתה הולך להגיד לסליחה או לא הולך להגיד לסליחה?
ומה ענית לו?
ואני אמרתי לו, נכנסתי איתו לוויכוחים פילוסופיים, כן, אני נורא רוצה להגיד לסליחה, אבל צריך את האמת, אני לא יודע על מה להגיד לסליחה. על מה אני אגיד לסליחה.
אוקיי.
היה לו ממש ויכוח פילוסופי ושעות, והוא היה בטוח שאני ארוס לו את הסרט עם הסיפור הזה, שאני לא רוצה להגיד סליחה.
אתה יודע דרך, ומה אתה היום אומר? מה זה סליחה היום בשבילך?
זו שאלה קשה.
אתה יודע, גם כשאנחנו פוגעים בבן אדם שלא במכוון, אנחנו בעצם פוגעים ברגשות, או בכלל, בעוד דברים נוספים. אני אומרת, רק מעצם היות העובדה הזאת שאנחנו פוגעים באדם אחר. שוב, זה לא משנה אם זה היה מכוון או לא מכוון, מגיע לו סליחה. זה לפחות מה שאני מאמינה.
זה כללי הנימוס. זה כללי הנימוס.
תשמע, אנחנו...
זה, אבל שמורבף משהו עם אמוציות ממש חזקות, כאילו, זה לא... אגב, זו שאני יכול להגיד לי, אשתי טוב, זה מסליחה, בסדר, רק שיש... זה לא זה.
לא, זה לא בשביל לטטא מתחת לשולחן. גם מה שסיפרתי לך אתמול על המקרה של אישה שעשתה רוורס וכמעט דרסה אותי, לא קרה כלום, אבל היא ביקשה סליחה. ולא קרה כלום. זאת אומרת, לא נפגעתי, תודה לאל, הכל בסדר, אבל אמרה סליחה.
כן, תודה לאל, קודם כל אמרה את זה. אבל בסדר, לא, ברור לי העניין, כן? זה לא שלא ברור לי, אבל...
אז אמרת לה סליחה בפגישה?
בוודאי, אמרת, אני...
אני ראיתי, אבל אתה יודע, יש הרבה אנשים שלא ראו, אז בוא נספר להם. אז נפגשת באמת, קודם כל אני אומרת את כל מה שאלון פה מספר, יש בסרט,
הרגתי בטעות. הרגתי בטעות. הסיפור עם שרון קידון.
כן, אז אפשר לצפות בו. אז מה, ספר לי על הפגישה באמת? מה זה עשה לך? מעבר ל, אתה יודע, להתפרקות ברמה של משהו בסגירה.
מה, זה לא באמת מעניין, אתה יודעת? יש דברים הרבה יותר מעניינים שאנחנו נדבר עליהם.
מה אתה רוצה לדבר?
לא, אני יכול לספר לך שזה כן, זה רגע לא נעים, זה רגע מביך, זה רגע שאני בוכה שם, זה רגע שאני נפגש עם משהו שהרבה שנים הייתי לא רצוי
במקום הזה.
זה להבין שמישהו באמת שונא אותך, זה קשה להבין, קשה לתפוס את זה שיכול להיות שמישהו באמת, באמת, אבל הוא מאחל לך רק שתמות. ואתה פתאום יושב איתו, יש לזה רגע, אבל זה לא רגע מעניין פה, זה...
אני חושבת שהרגע פה, הנקודה אולי כן מעניינת, זה האומץ. זה בעצם, גם אם עשינו דברים שאנחנו לא גאים בהם בחיים שלנו, אז בכל רגע נתון תבואו ותדברו על זה, ותגידו, ותיפגשו, ותסגרו את הסיפור הזה, גם בשביל עצמכם, ובטח שגם בשביל הצד השני. ו... אני חושבת שיש פה הרבה אומץ, וגם זה מאוד מתקשר למה שאתה אמרת בתחילת התוכנית, שמאוד חשוב לדבר, להגיד, כי היא לא ידעה מה עובר עליך, ואתה לא ידעת מה עובר עליה. והתקשורת הזאת אפשרה לשניכם בעצם לזכור את הסיפור הזה בצורה כזו או אחרת, ולהמשיך הלאה בחיים.
כן, אני חושב זה שלדבר על הדברים, אפשר לדבר על הדברים, כאילו, פותח כל שיח, זה מובן מאליו. היותר, מה שפחות מובן מאליו, זה לדעת להבין איך אתה מרגיש בכל רגע נתון. תעשית את לך ספורט, תשאלי אנשים, תעצרי אנשים בכל רגע נתון, תגיד לו, רגע, עצור שנייה, איך אתה מרגיש עכשיו?
אתה יודע, כי זה באמת להתאמת עם הכאב, או באמת פתאום לשים משהו מול, מראה מול הפרצוף שלך, ולהבין מה קורה איתך באותו רגע. אלון, אנחנו ככה מתקרבים לקראת סיום, וכן, הזמן עובר. אני רוצה לשאול אותך, מי שצופה בנו, אתה יודע, דיברנו ככה על הרבה מקרים, טעויות, על סיטואציות כאלה ואחרות, שבאותו רגע אנחנו מגיבים על אוטומט, נותנים לכעס הזה להתפרץ ולזעם הזה, ועושים דברים שלפעמים אנחנו, המחיר הוא סביר, לא סביר, כל פעם זה במקרה כזה או אחר. אני חוזרת לדוגמה שלך, של אותו ילד שמשחק כדורסל, ובא אחד החברים שלו ונותן לו איזה בוקס, או מעיף אותו, או מפיל אותו על הרצפה, ולוקח לו את הכדור, ולא משנה מה. מה אותו ילד? איך הוא יגיב באותו רגע, לפי בעצם המסר שאתה בא ואתה אומר, תדברו, תשתפו, תגידו. מה אותם ילדים או בני נוער, אנחנו כהורים, אתה יודע, שנוכל לחנך אותם בצורה כזו או אחרת, מה אפשר להגיד לילדים כאלה?
תראי, זה סיטואציות שנורא, אין להם איזו אמירה ברורה, משהו
שתעשה.
זה כמו שלהגיד לספור עד 10, הוא יכול לעבוד על כמה ועל הרוב לא, כי אתה לא מגיע לפילטר הזה בכלל שאתה יכול לספור עד 10. אבל ברגע שאתה מתורגל, אתה מתורגל להבין, וילד כזה דוחף אותך וקורא משהו, ואתה אומר לו, מה, אתה אומר לו ולעצמך, אתה אומר קודם כל, איי, זה כואב, אתה יודע כמה זה כואב? זה כבר משנה את כל השיח, אני אפילו יודעת כאילו בהרבה מקרים, אבל אני לא מצפה מבן אדם שעכשיו ישמע את התוכנית אותי פתאום מתחיל לדבר ככה. אני חושב שהתרגול הוא הרבה יותר, הוא קודם כל בשיחות שההורים מדברים עם ילדים. כאילו, שילד לא עושה שיעורים, שילד לא עושה שיעורים, ואתה, הנטייה שלנו להגיד, אתה ממש מבאס ילד, אתה לא יודע מה, או להגיד לו, אתה חייב לעשות שיעורים, אתה חייב זה. לבוא ולהגיד לו, תשמע, אני חייב את האמת, אני רואה שאתה לא עושה שיעורים, וזה, מה זה מזכיר לי את התקופה שלי בתור תמיד, כמה סניתי לעשות שיעורים, כמה זה, אתה יודע מה, גם אני לא תמיד עושה שיעורים. בעצם שאנחנו מייצרים את השיח הכנה והאמיתי.
הזדהות כזאת, כן.
את ההזדהות ואת הכנות, על הרגשות. אז גם יכול להיות שהילד אולי לא באותו רגע ייקח את המחברת ויעשה שיעורים, אבל זה יחדור לו, ומתישהו יבין, הדברים ישתדרו, אולי הדברים לא יהיו במלחמה, לא יהיו אחד בין השני. אני בבית, מהילדות שלי מאוד מנסה, לא תמיד זה עובד.
אנחנו לא מושלמים, אתה יודע,
זה הכל. אבל אני מאוד מנסה תמיד לבוא להגיד כאילו שזה ממש מרגיש לי לא כיף שאני מדבר ולא מקשיבים לי. זה לא חוויה כיפית בכלל.
כן,
כן, אז אולי באותו רגע היא אומרת די אבא ודי ולא מתעלמת, אבל זה בסופו של דבר נכנס וגם מדברת ככה.
מחלחל.
כן, והן גם מדברות ככה גם לפעמים, כאילו, זה הכי יפה לראות. וכשמדברים בשפה שהיא כנה, פשוטה, ואיך אני מרגיש עכשיו, מקבל נוכחות למקום, כבר דיברנו על זה.
כן.
נוצר לבח הרבה יותר נעים לעשות כל מיני דברים אחרים.
אם אני הייתי מחזירה אותך 28 שנה אחורה, ומישהו היה שואל אותך מה אתה מרגיש, זה היה משנה מה שאתה חושב?
ביום יום, לא חד פעמי, ביום יום.
ברור שזה לא נקודה.
כן, כן, הייתי יכול להגיד, לא נעים לי שיש לי פה חבר'ה שמציקים לי. גם אני הייתי מציק, אני בטוח, לא שאני איזה קורבן או מתקרבן במיוחד, אבל זה הנורמות. לא יודע. אני שואלים תפיל איזה מוזיקה, אני אוהב, כאילו.
לגמרי.
ברמות האלה, אני חושב שלא היה את ההקשבה. אני חושב שהיום הצבא הרבה יותר פתוח, הרבה יותר מקשיב, ובכלל, כל הבתי ספר גם.
יש יותר הרבה יותר מודעות.
כן, אני עובד בבתי ספר, רוב בתי ספר זה מדהים מה שקורה, קשר בין מורים לתלמידים, כמעט, לא יודע, כחברים, אבל
זה לא מה שהיה פעם, יש תקשורת הרבה יותר פתוחה.
מורה יודע לתלמיד היום איך קוראים לאחים שלו, ואיך קוראים לזה,
כל מה שקורה מסביב.
זה מקסים.
נכון. אלון, מה אתה עושה היום?
מדבר איתך ברגע
זה. זה ברגע זה, כן.
דיברנו על להיות אותנטי, לדבר על הרגע,
להיות אותנטי על עכשיו, אוקיי.
אני, בעיקרון, יש לי חברת הפקות שאני עושה סרטים. הסרטים גם מסחריים, פרסומות, תדמית. וגם אני יוזם כל מיני מיזמים חברתיים, למדתי טיפול עם השנים, עסקתי בקולנוע טיפולי, קוראים לזה וידאותרפיה, כי עובד עם בתי ספר נוער בסיכון, עדיין נושא מדי פעם כל מיני דברים כאלה, עם אוכלוסיות, עם אוטיזם ועם כל מיני אוכלוסיות אחרות, הייתי עושה איתם סרטים, והיום אני עובד, יש לי פרויקט מאוד גדול של יזמות חברתית, שאני קורא לזה הסיפור שלנו. הסיפור שלנו בעצם זה נקרא מסע הוקרה לעובדי ישראל.
אוקיי.
כן, הרעיון להגיע עד אחרון לפועלים, הגמלאים ואנשים לפני פנסיה, שמזכירות שהיו 30 שנה מזכירות, שעשו אפילו תה והקלדניות, ולא היו בחירות באיזשהו מקום במשק, שיהיה להם את הכמה דקות של הטילה שלהם לשמוע את הסיפורים שלהם.
את הסיפור שעומד מאחורי, יפה.
כן, ויש לי, זה נעשה בצורה סדנתית בדרך הוועדי העובדים של החברות הגדולות, פרויקט חברתי, שבסופו של דבר אנחנו אמורים ליצור איזה אתרי מורשת עובדים לחברות. ואני חושב שכל מה שמשותף לכל הדברים שאני עושה, נראה מה תלן החשת.
זה לתת במה לאנשים לדבר על מה שהם מרגישים. דייקתי?
כן, כן, לגמרי. הכל מגיע מאותו מקום. 30 שנה אני מתעסק ב...
אתה יודע, זה מקסים, כי זה באמת, אתה בא פה וצועק בשקט ברעש את המקום הפנימי שלך. כי בעצם שנים לא דיברת, לא אמרת, לא דיברת על מה שאתה מרגיש, וביום שהצלחת לפתוח את זה ולעורר את זה, אז פתאום דברים אחרים גם קרו, ואתה גם מצליח לתת במה לאחרים לעשות את זה.
אני חושב שבזה... קודם כל זה לא היה יום ביום ש.
כן.
זה אף פעם לא ביום ש.
זה תמיד תקופה, זה תמיד דרך, ברור.
אבל אני חושב שחלק מהבחירה שלי, אם דיברתי קודם, גם אמרתי קולנוע, הבחירה שלי היא לספר סיפורים. הבחירה שלי היא לספר סיפורים, ותוך כדי סיפור אפשר להכנס, נכנסים כל כך הרבה מטענים של כאב וכעס ודברים, אז זה כבר, גם אם זה לא לגעת ישירות בכאב שלי, גם אם אני מדבר דרך גוף שלישי, זה עדיין שם מוצא. היה תמיד, כאילו, הנושא של לספר סיפור. אני בסרט גמר עשיתי על מישהו שהיה לו בעיות עם עניינים עם סמים וכל מיני כאלה, ודרך הסיפור שלו חוויתי את הכאב שלי, אבל עם השני מה שקרה זה שבפועל אני פשוט נותן לאנשים מקום ואת האפשרות, כמה שאני יכול, כמה שאני משתדל, לא תמיד אני מצליח בעבודה שלי, זה באמת להיות במקום של לבוא לדבר, לדבר על העסק שלי בצורה האותנטית שלי, לאיפה אני מגיע לעסק, מה הדברים שעושים לי, או אם זה פרסומות שאני עושה לפעמים, אז הכל תמיד מתחבר למקום, המקום האותנטי וה...
הפנימי והמקום האמיתי בעצם של הבן אדם, בלי שום המסכות ובלי המסביב, המקום שהוא... מרגיש מה שהוא מרגיש.
זה נשמע גדול וזה.
לא, זה בכלל לא נשמע.
זה נורא פשוט.
זה בכלל לא נשמע גדול.
אני יכול לתת לך רק מיקרופון ולהחזיק ביד, ואני כבר עוזר לך להתבטאות.
נכון.
אבל כן, אני יש הרבה כוונה מאחורי הדברים.
יש לך צורך גם לספר את הסיפור שלך?
וואי, שאלה גדולה. התחלתי לכתוב תסריט. לסרט קולנוע לילתי על הסיפור. ואני מאוד אוהב את הסצנות הקטנות שיצרו לי. וכל פעם אני מגיע שזה יותר מדי קרוב אחד לאחד למציאות, והפרויקט הזה נגנז כרגע, יושב לו אי שם בדוקס בענן, הוא יושב וכל איזה כמה חודשים מקבל עוד איזה סצנה.
כן.
כי אני מאוד, 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 מאוד קשה להתמודד עם הדבר הזה.
כי זה אתה.
באחד על אחד.
בטח, כי זה אתה, זה אתה מול עצמך.
אני מנסה להמציא דמויות כאלה שיבואו מסביב, שזה לא בדיוק יזהו וזה. זה נחמד, כן. אבל זה לא זה.
אבל בסופו של דבר זה אתה, אתה יודע, אנחנו לא יכולים לעבוד על עצמנו. אפשר, אבל אני אומרת, היום אתה כבר במקום שאתה רואה את הדברים מול העיניים. בסדר, אתה יודע, יכול להיות שזה יגיע. יום יגיע, כן, כן, מוכנות, ויגיע כשיגיע. אלון, מסר לסיום.
מסר לסיום, וואו. המסר לסיום בגדול זה תדברו אחד עם השני, תהיו אותנטיים, תגידו שאתם מרגישים, תגידו שחרה לכם, תגידו שטוב לכם, תגידו שמגניב לכם, שמרגש אתכם, שמפחיד אתכם, לרגש, לבוא, אני אגיד לך, לפעמים אני מופיע גם מנגן, והדרך שלי להשתחרר לפני שאני עולה לבמה זה לבוא ולהגיד, אני מה זה מתרגש, אני מקווה שאני אזכור את האקורדים, וזה משחרר.
אוקיי.
וזה המסר.
אפרופו באמת לדבר על מה שמפחיד, מלחיץ, מתסכל, נחמד לנו, כל דבר, פשוט להגיד את זה.
לגמרי.
אז אני רוצה להודות לך שבאת. אני חושבת שיש פה באמת חתיכת תובנה לכולם פה על כל הנושא הזה, שבאמת ההתמודדויות שלנו בכל מיני מצבים כאלה ואחרים, על כל מיני טעויות שבמקרה, לא במקרה, ומה צריך לעשות ואיך לעשות, ואם היינו יכולים לתרגל את זה כבר מעכשיו, הצורך לדבר, לספור עד 10, להגיד, לספר, לספר לצד האחר מה אנחנו מרגישים, איפה זה יושב שם.
אגב, אני רוצה להגיד משהו קטן, יש לנו איזה דקה זמן,
כן, כן.
אני עשיתי את הצפייה המשותפת בסרט עם חיילים בפלוגות ובבסיסים מלא, חרשתי את הארץ הזה, את הארץ הזאת, את התקופה. ואחרי כל הרצאה תמיד היה איזה 2-3 תפסו אותי בצד ושיתפו אותי במשהו שאתם מבטיחים לי שאני היחידי שיודע שככה, ככה, ככה, ככה וככה וככה ומה אני יכול לעשות. אז אני אומר, אם מכל התוכנית הזאת בלבלתי את המוח ומלא אנשים ואחד או שתיים ידעו מה לעשות עם זה, שלי עשיתי.
הרווח הוא שלנו גם שלי, לגמרי.
תודה שהזנתם לעוד פרק בתוכנית סליחה יומיומית. אהבתם? דרגו אותי באייטיונס, תירשמו לפודקאסט, תשתפו עם חברים, והעיקר, אל תשכחו לבקר באתר שלי www.chedi.co.il. תקראו על הסדנאות שלי, תזמינו הרצאות ועל עוד דרכים שאני יכולה לעזור לכם לשחרר את העבר, לשחרר כעסים ולסלוח לעצמנו. אז נתראה בפרק הבא.